רשת ב' של כל ישראל, כל החדשות. נקודת מפגש, אקטואליה יהודית מזווית אחרת. עורך ומגיש, אהרון ויזנר.
ערב טוב ושלום רב. ימי בין המצרים מהווים מעין מסדרון של אבל לקראת תשעה באב, יום חורבן בית המקדש. אם בעבר העיסוק בסוגיות של המקדש והרעיונות המעשיים הנוגעים לבניין בית המקדש היו מתקשרים באופן ישיר לקבוצות תימהוניות ומנותקות, בשנים האחרונות יותר קבוצות בתוך העולם הדתי ויותר רבנים מדברים על העיסוק בסוגיות הלכתיות ורעיוניות הנוגעות לבית המקדש ורואים בו דבר נכון וראוי. הערב ננסה לברר כאן בתוכנית מי תומך בתופעה ומי מתנגד לה, האם כל הגישות בהלכה מדברות על אותו מודל לבית המקדש השלישי, מי מפחד מהתופעה הזו, והאם יש גישה חילונית יהודית ביחס לשאלת בית המקדש בימינו. יהיו איתנו מנחם ברוד, דוקטור צבי צמרת, הרב מנחם מקובר והרב יואל בינון. הכל ככל שיתיר לנו הזמן. הצוות של התוכנית, בהפקה שולי כהן וידידיה תנמי, הטכנאי חיים בריסקין, ומאחורי המיקרופון אני אהרון ויזנר, כאן באולפן עד השעה 11. ערב טוב למנחם ברוד, דובר חב"ד.
שלום, ערב טוב.
מנחם, אתם בחב"ד מדברים הרבה על משיח, אבל אתם לא מרבים לדבר על בית המקדש. זה מקרי?
הנחה מוטעת. דווקא בימים האלה אנחנו עוסקים הרבה מאוד בסוגיית בית המקדש. זו קריאה שהרבי מלובביץ' קרא אותה כבר לפני כ-30 שנה, יותר מ-30 שנה. לתעל את תחושת האבל של ימי בין המצרים לא רק לדיני אבלות אלא גם לעיסוק חיובי בסוגיות המקדש, על פי מאמר חז"ל, כל העוסק בתורת הבית כאילו בנה את הבית. ולכן אתה יכול היום לראות בכל ריכוזי חב"ד בארץ ובעולם, בכל הישיבות, לומדים ועוסקים בסוגיות האלה, ויש גם קורסים מיוחדים שנפתחים לציבור הרחב, והציבור מוזמן לבוא וללמוד את הסוגיות הקשורות בבית המקדש.
אתה מדבר על ללמוד, אני מקשיב לטרמינולוגיה שלך. אתם מדברים גם על עשייה מעשית, של הכנה מעשית לקראת בניין בית המקדש?
כשאתה אומר עשייה מעשית, למה אתה מתכוון?
יש מחלוקת יסודית הרי במקורות. האם בית המקדש יגיע מלמעלה, כלומר משמיים, מוכן? או שבאמת הגישה השנייה אומרת שאדם צריך לבנות את בית המקדש? איפה חב"ד עומדת בסוגיה ההלכתית הזו?
למעשה יש לנו פסיקה הלכתית, והרמב״ם קובע בהלכה שבניין בית המקדש זו מצוות עשה. ואם זו מצוות עשה, ברור שהקדוש ברוך הוא לא ייטול אותה מאיתנו ויעשה אותה בעצמו. הרמב״ם אבל אומר שבניין בית המקדש יתבצע על ידי המלך המשיח. ולכן
אתם מדברים קודם כל על מלך המשיח.
ולכן אנחנו מדברים על לימוד כיום, שזה הדבר שאנחנו יכולים היום לעשות. היום אנחנו לא יכולים לבנות, משום שהבניין הוא דבר שתלוי בבואו של המלך המשיח. יותר מזה, הרמב"ם קובע את בניין בית המקדש על ידי המשיח כאחד הסימנים הקובעים לנו שהוא אכן המלך המשיח.
אתה יודע מה? בוא ניכנס איתך לסוגיה קצת אולי לא נוחה, אבל בוא ניכנס אליה, מכיוון שאתה יודע, כל הסוגיה הזאת של הרבי הוא המשיח, הרבי לא המשיח, הגישות השונות בתוך הבד, המלחמות, הדעות השונות. לכאורה, אם הרבי הוא היה המשיח, או שהוא המשיח, כל אחד לפי הטרמינולוגיה שלו, אז היו צריכים לפעול שבאמת הרבי יפעל לכיוון בניין בית המקדש.
תראה, כשאומרים שיבוא משיח, יש כאן תהליך. הרי האמונה היהודית גורסת שבכל דור ודור ישנו אדם הראוי להיות משיח. הרי כולנו מאמינים בביאת המשיח בכל יום, כן? איך יכול להיות בכל יום? כי בכל דור ודור ישנו אדם שראוי להיות משיח, ואם הקדוש ברוך הוא מערה עליו את רוחו, כמו שאומר הנביא ישעיהו, ונחה עליו רוח השם, אז מתחיל תהליך שאחד השלבים המאוד מאוד מתקדמים שלו הוא בניין בית המקדש. ברור שאנחנו עדיין רחוקים מהשלב הזה, ולכן השאלה לא רלוונטית.
מנחם, העולם החרדי בהכללה, ואני לא מדבר כאן על חבד, לא אוהב את העיסוק בסוגיית המקדש. מה הסיבה לכך? אני לא בטוח שהעולם החרדי היה לוקח דווקא את דובר חבד כדי לייצג אותו כאן, אבל בוא ניקח כאן, אבל ניקח אותך בקטע הפובליציסטי העיתונאי שלך.
תראה, זה גם מורכב קצת. אתה אומר כאן הנחה קצת פשטנית. אנחנו יודעים למשל שהחפץ חיים הקים כולל מיוחד ללימוד סוגיות קודשים.
אנחנו מדברים על החפץ חיים, אנחנו מדברים על הציבור החרדי העכשווי כאן במדינת ישראל.
וגם היום.
אם נלך אחורה על החפץ חיים, בכלל הגבולות יתשתשו. אני מדבר, בוא נאמר ככה, החוגים הליטאים, אפילו החוגים החסידים שבתוכם יש כן כאלה אנשים שמתעסקים עם נושא המקדש, מפחדים לדון בנושא הזה. זה נושא שהוא רגיש. ממה הפחד?
יכול להיות שהפחד הוא מהמעבר בין לימוד חסידים, כלימוד או לימוד כסגולה ולימוד כחובה שמוטלת עלינו כהכנה, לבין גלישה לאזור של הכנות מעשיות, מה שאתה הזכרת בתחילת דבריך, שזה באמת נושא שיש בו בעייתיות מסוימת. אולי אתה גם צודק, יכול להיות שיש איזושהי רתיעה בכלל מכל הסוגיה של ביאת משיח, וזה נושא שבכלל ראוי לדון בו, מדוע יש כאלה שהגאולה וביאת המשיח אפילו מפחידים אותם.
זו בדיוק הנקודה שרציתי להגיע אליה. עושה רושם שהציבור החילוני מפחד וגם מאויה מהנושא של בית המקדש. דיברת על משיח, אני מדבר על בית המקדש, זה יותר חזק. ממה לדעתך הפחד? הפחד הוא מהקרבת קורבנות, שמתקבל אולי כדבר פרימיטיבי, ממעמד האישה במקדש אולי, או שאולי משהו אחר שלא הזכרתי?
הציבור הלא דתי מפחד מבית המקדש, קודם כל משום שהוא חושש מפריצתה של מלחמת דת. הרי זה לא סוד שבמקום המקדש יש כרגע משהו אחר לגמרי, וכדי שיבנה בית המקדש אז יצטרכו לסלק את המסגד שקיים שם כרגע, וכמובן שהנושא הזה הוא מאוד רגיש. מעבר לזה, גם אם לא הייתה הבעייתיות הזאת, אתה צודק בשאלתך שדברים שאינם מוכרים לנו יוצרים רתיעה. תאר לעצמך שבמשך כמה מאות או אלפי שנים לא היינו מקיימים את מצוות ברית מילה, ופתאום היית בא ואומר ליהודים, רבותיי, יש מצווה שנקראת ברית מילה. הרי אין שום ספק שהיא הייתה יוצרת רתיעה גדולה מאוד. אנחנו במשך כמעט אלפיים שנה אין לנו את המושג של בית מקדש, את הקרבת הקורבנות, ולכן כל מי שאיננו חי בתוך ההוויה הזאת, איננו מכיר את המקורות בנושא הזה, איננו מתפלל את התפילות שאנחנו מתפללים בכל יום, שאנחנו מבקשים שבהשב העבודה לדביר ביתך, ואמירת פרשת הקורבנות בכל יום, מי שלא חי עם זה, זה נראה לו דבר מאוד מוזר, ודבר מוזר הוא גם מרתיע.
מנחם, אתה מתעסק שנים רבות בדוברות, כמה שנים אתה כבר דובר חב"ד?
משהו כמו 18 שנה.
וואו. המון זמן.
המון זה מושג יחסי. אנחנו עושים את ה...
לא יוצאים אצלכם לפנסיה?
אחד הדברים שהרבי מלובביץ' קבע בחב"ד זה ששליחות היא לכל החיים, ולא קופצים מתפקיד לתפקיד. יש לך תפקיד, תעשה אותו.
על זה אם יהיה לנו זמן לדבר, אבל אם היו נותנים לך בשתי מילים, כי אנחנו רוצים כבר להעלות את הרב יואל בינון שממתין לנו, אם היו נותנים לך למכור את נושא בית המקדש בקרב הציבור החילוני, איך היית מוכר אותו?
בשתי מילים זה קצת קשה, אבל צריך לבטא את המקום של בית המקדש כמרכז רוחני ואלוקי שממנו יוצאת אורה לעולם כולו, וכמו שאומרים חז"ל, שלא רק ציבור חילוני, מה שאתה הגדרת, אפילו אומות העולם, לו הגויים היו יודעים מה התרומה של בית המקדש להן, לאנושות כולה, הם היו מקיפים אותו בשרשרת אנושית ומונעים פגיעה בו. את הדבר הזה צריך להנחיל.
השם שימע תפילתי, אבל אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, ולכן אנחנו נאמר שלום לפרופסור שלמה קליף. ערב טוב לך.
ערב טוב ומבורך.
למי מהמאזינים שלא מכיר אותך, אני רק אציין שאתה פרופסור לכלכלה. במלחמת יום הכיפורים שירתת כטייס קיוק, אחר כך חזרת בתשובה, ואתה משתייך כיום לחב"ד. אולי נוסיף עוד פרט אחד, שבעיסוקך אתה מנהל קרנות הון סיכון. טעיתי במשהו?
לא טעית.
לא טעיתי, לפחות לא בזה. כמה מילים, אתם בחב"ד מקפידים לעשות בימי בין המצרים סיומים של מסכתות מהתלמוד הבבלי. בקצרה, לטובת המאזינים, מה עומד מאחורי הרעיון לערוך סיומים בימים שמציינים את החורבן?
אז כתוב, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. הרבי הסביר, אחת הצורות להבין את הפסוק הזה, איך ממעטים את העצב של אב, חורבן הבית, על ידי שמחה. מה זה שמחה יהודית? שמחה יהודית זה ללמוד תורה, והשיא שלה זה כשהם שמים מסכת, ועל פי ההלכה כשהם שמים את מסכת, זה שמחה, עושים סעודה, אפשר אפילו לאכול בשר ויין.
זהו, והיום לא אוכלים בשר ויין בימי תשעת הימים. זה מאפשר לנו לאכול בשר ויין היום?
בוודאי, בוודאי.
זאת אומרת, אני מגיע היום הביתה, אני יכול לאכול סטייק טוב?
היית צריך להביא לפה, אבל...
רק פה, אוקיי, אז פספסתי.
למעשה לא נוהגים להשתמש בסיומים כיתר לאכילת בשר ויין, למרות שמצד ההגדרה ההלכתית היבשה, הדבר מתיר.
כן, וזה בכלל שיטה של החסידות בכלל, ושל הרבי בפרט, למעט בעניינים של עצבות ולהרבות בעניינים של שמחה.
פרופסור קליש, אתה אדם בעל השכלה במדעים, איש כלכלה בכיר, יש מקום לבית המקדש בעידן הפוסט מודרני? אתה סיימת מסכת מכות, עוסקת בעניין.
איזה שאלה? בוודאי שכן, הרי כל הסיבה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא הסתתר מהעולם, כי אתה כל מסתתר, אבל הוא בעצם נמצא בכל מקום, ובעיקר השכינה שלו הוא במקדש, שהוא במקום של אבן השתייה.
שמעת את דוקטור צבי צמרת, הוא אומר, זה לא עניין לעידן שלנו, זה כבר לא שייך. היום מרכז לשלום, מרכז לאומי, אין מקום למרכז דתי.
השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. שלום אמיתי יכול להיות רק מזה שיש שלום בינינו והקדוש ברוך הוא, קודם כל.
זו סיסמה. האדם החילוני, אבל מעבר לזה, הציבור החילוני, הוא קיימת אצלו מוכנות לקבל רעיון של בית מקדש?
אני חושב שאם הוא יבין מה זה, אני חושב בוודאי שכן. אנחנו רואים שאנשים הם עובדי דרך לחלוטין.
תסביר, יש לך כרגע מיקרופון, שתי מילים, שני משפטים, תסביר להם מה זה בית משפט לציבור החילוני.
בית מקדש.
מבחינת נקודת עמדתך.
בדיוק ההפך מבית משפט. זאת אומרת, זה מקום של חסד, מקום ש...
למה? במקום שיש משפט יש צדקה גם.
כן, אבל זה מקום שבעצם אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא, כתוב, שוכן כמובן בכל מקום, אבל במיוחד במקדש. כשבאים, זה הנקודה המאחדת את כל עם ישראל. הקדוש ברוך הוא שם. ולא רק את עם ישראל, אלא את כל העולם.
אמרת טוב, הזכרנו את לוח הזמנים, אני מסתכל עליו, הוא מתקרב והוא מתקתק. ולכן נשארו לנו 100 דקות לטובת הסיום. המיקרופון שלך, פרופסור קליש.
כן, אז אני מסיים את מסכת מכות, והסיום של מסכת מכות הוא מתחבר יפה מאוד לנושא של הערב. אני אקרא עכשיו מן הגמרא ויסביר. היה רבי גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא, כולם מגדולי התנאים, מהלכים בדרך. הם היו בשליחות לרומא לעשות אצל הקיסר, לבטל איזה גזרה. הלכו בדרך ושמעו כל המונה של רומי מפלטה ברחוק 120 מיל, מרחק גדול, והתחילו בוכין. זאת אומרת, זה עיר כל כך גדולה ששומעים את הרעש ואת השמחה ואת ההמולה שם מכזה מרחק. ורבי עקיבא משחק, אמרו לו, מפני מה אתה משחק? אמר להם, ואתם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, הללו קושים שכוונה לגויים, שמשתחווים לעצבים, קטרים לעבודת כוכבים, יושבים בטח והשקט. ואנו, בית הדום רגלי אלוקינו שרוף, באש ולא נבכה? אמר להם, לכך אני מצחק. מה לעוברי רצונו כך? לעושה רצונו על אחת כמה וכמה. זאת אומרת...
זו ראייה אופטימית מול ראייה פסימית.
יפה. בדיוק הנקודה שהרבי תכף יסביר. זאת אומרת, אם לעובדי אלילים... השם נתן כזה עוצמה שיש להם עיר כזו גדולה והמולה ועניינים, על אחת כמה וכמה אפשר לדמיין איזה יופי יהיה לעושה רצונו כשיקום בית המקדש מחדש. שוב פעם, אותם הקבוצה היו עולים לירושלים. כיוון שהגיעו להר הצופים וראו את החורבן, קרו בגדיהם. כיוון שהגיעו להר הבית, ראו שואל שיצא מבית קודש הקודשים והתחילו אין בוכים ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו, מפני מה אתה מצחק? אמר להם רבי עקיבא, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו והזר הקרב יומת, זאת אומרת, קודש הקודשים שאסור לזר להיכנס בו, רק כהן גדול בפעם אחת בשנה. ועכשיו שואלים הלכו בו ולא נבכה, אמר להם, לכך אני מצחק. דכתיב, העיד עליכם עדים נאמנים את אוריה הכהן וזכריה בן מלכיהו.
אז בוא ננסה לתמצת פה בעל פה את המחלוקת כאן. יש כאן הסתכלות של שתי גישות. גישה אחת אומרת, הגישה האופטימית, הגישה הפסימית קודם כל אומרת המצב גרוע, המצב על הפנים, תראו מה קורה במקום בית המקדש וכו' וכו'.
כן.
ואז
הגישה האופטימית אומר, רבי עקיבא אומר, מתוך הרע, מתוך זה שהיה, הוא מצטט פה שני נביאים, הנביא הראשון שניבא על החורבן, והנביא השני שניבא על הגאולה, על בניין בית המקדש, זה בניין בית המקדש לתמיד. והוא אומר, כיוון שראיתי שהיה הנבואה השנייה שחרב בית המקדש, עכשיו אני יודע שתקיים לנו הנבואה השלישית, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, הייתי מתעלה שלא נתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו נתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. בלשון הזה אמרו לו, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו, עזר עליך אלו אין אלוקין וסליק על המסכת מכות.
פרופסור קליש, לא נוכל להמשיך עוד יותר מזה, אני רוצה רק לשאול אותך שאלה אחרת, לא נספיק. שאלה אחת.
כן.
אתה מוצא זמן ללמוד גמרא עדיין? בכל הזמן, אתה הרי עסוק.
כן, אני, כל ערב יש לי חברותה עם הרב יוסי צירקוס, אנחנו לומדים, אומנם מאוחר, אני קצת עייף.
אז אפשר להצטרף?
בוודאי, אתה מוזמן.
100%. תודה רבה לך, פרופסור שלמה קלי, שאני מודה לך שהגעת לאולפן שלנו, ומאחל לך שתסיים פרקים ומסכתות נוספות. תודה גם לך מנחם ברוד שהגעת לאולפנינו כאן בירושלים. ועל רקע אות הסיום אנחנו מסיימים את התוכנית שבה דיברנו על יחס החברה הישראלית לשאיפה לבנות את בית המקדש בימינו, על רקע ימי בין המצרים לקראת תשעה באב. לפני סיום נודה לצוות, למפיקה שולי כהן, לידידיה תנמי שסייע בעריכת התוכנית, לטכנאי חיים בריסקין, אני אהרון ויזנר ביחד עם כל הצוות, נפרדים מכם לשלום ומאחלים לכם לילה טוב.